בוקר טוב. אנחנו פרשת ויגש, בעזרת השם יתברך. אני רוצה להתרכז יותר בסוף הפרשה, ברשותכם. זה יהיה קצת שיעור בכלכלה יהודית. אבל לפני כן, הערה מהפסוק האחרון, שהוא קשור גם למה שנדבר בהמשך. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. מה אומר פה הפסוק? אומר סתירה, למה? כי אחרי כל הסיפור של ויגש יהודה, והתגלות יוסף לאחיו, וירידת יעקב ועם ישראל בכללו לארץ מצרים, או קצת לפני כן בעצם, יעקב חושש לרדת למצרים, ויסעי ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב. ויאמר, הנני. זאת אומרת, הפסוק מתחיל, שני הפסוקים מתחילים במילה ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אבל הפנייה של הקדוש ברוך הוא אליו היא יעקב, יעקב. שזה הנציב מסביר על פי הפסוקים בפרשת וישלח, שהמילה, הביטוי ישראל מבטא את הצד העליון של עם ישראל, הגבוה, את השרות של עם ישראל, כלומר שעם ישראל בני חורין בארצם. הצד של יעקב מבטא את הצד של הגלות של עם ישראל. בזמן שאנחנו בעקבה, בעקב, אנחנו גם אומות העולם מתייחסים אלינו כאל עקב, וגם אנחנו מתייחסים אל עצמנו כאל עקב. ולכן כשיעקב יורד למצרים, הפנייה היא יעקב, יעקב. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה הולך עכשיו להפוך להיות יעקב, לא ישראל, יעקב. יעקב אומר, אני מוכן, הנני. הנני לשליחות הזאת לקיים את ברית בין המצרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום והנו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. וזה תהליך שעם ישראל צריך לעבור, ויעקב מוכן לרדת בשביל זה לארץ מצרים. אבל בברית הבתרים נאמר כי גר יהיה זרעך. מה זה גר? זמני. הוא מרגיש שהוא גר. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך אל תירא מירדה מצרים, כי לגוי גדול השמחה שם. יש לה שירות של עם ישראל במצרים תפקיד משמעותי מאוד בבניין של האומה הישראלית. אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי עליך גם עלו. ויוסף ישית ידו על עיניך. ואז הם באמת יורדים מצרימה, אבל מה המטרה שלהם? כשמביא אותם יוסף אל פרעה, ויאמר יוסף אליך ואל בית אבי, אלה ואגידה לפרעה ואומרה אליו, החיו בית אבי אשר בארץ, בארץ כנען באו אליי. ואנשים רואי צון, קודם כל רואי צון. מה זה אומר רואי צון? רואי צון זה אדם שהוא לא קבוע במקומו. נבד, הוא הולך לפי איפה שיש מראה. אין לו קרקע, נכון? אנחנו כבר ראינו את הפער הזה בין מי שעובד אדמתו לבין מי שהוא רואי צון, כבר בתחילת ימי עולם, בין הבל לבין קין. קין הוא עובד אדמה. זאת אומרת, הוא מבחינתו קבוע באדמה. צון, הבל, מבחינתו אין לו אדמה, אין לו קרקע, אין לו ארץ. הוא רואה צון. עד כדי כך שלפי המדרש, אחד הוויכוחים שהיה בין קין להבל, שקין אומר להבל, האדמה כולה שלי, אז תעזוב את האדמה, תרחף באוויר. אומר לו הבל לקין, אז גם הבגדים, הצמר, כל זה, זה שלי, תעזוב את, תוריד אותה את הבגדים, תחזור להיות כמו לפני כן, בלי בגדים. על כל פנים, הביטוי הזה שהם רואי צון, פירוש הדבר שהם בעצם לא מתכוונים להיות פה קבועים, לקנות קרקעות, להתיישב. למה? כי זה ארץ גלות, מצרים. ואמרתם, והיה כאשר כיכר לכם פרעה ואמרתם מה אמרת לכם, ואמרתם, מה אנחנו אנשי מקנה, היו עבדיך מנורנו ועד עתה. גם אנחנו, גם אבותינו, בעבור תשבו בארץ גושן, כי תואבת מצרים כל רואה את זה. אז התירוץ של יעקב, של יוסף, זה שישראל, המצרים עובדים לצון, ואם ישראל הם רואים את הצון, אז יהיה פה איזשהו ריחוק. אנחנו נראה עוד רגע שזה לא בדיוק הולך, כי הכוונה של פרעה היא בדיוק הפוכה. בואו נראה. ויבוא, זאת אומרת, יוסף רוצה להרחיק אותם מני המצרים. ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר, אבי ואחי בצונה ובקרה מכל אשר להם באום ארץ גושן, ומארץ כאן ואינם בארץ גושן. זאת אומרת, הוא אומר להם, תגידו את זה שאתם רואים צון כדי שהוא ישיב אתכם בארץ גושן. אבל תוך כדי הוא גם קובע עובדה. ואינם בארץ גושן, הוא כבר שם אותם שם בארץ גושן, הוא קובע עובדה. ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים והסיגם לפני פרעה. ואומר פרעה אל אחיו, מה מעשיכם? ואומרו אל פרעה, רואה צאן עבדיך, גם אנחנו גם אבותינו. ואז הם אומרים פרעה את משפט המפתח, שבעצם זה המפתח שלהם ליציאה מהגלות. מהו? ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו. כי אין מראה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרב בארץ כנען, ואתה ישון עבדיך בארץ גושן. פירוש. אנחנו לא באנו פה באופן קבוע, אנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל. אנחנו רואי צאן, רואי צאן תמיד יכולים להתנייד. אם היינו עובדי אדמה, אז מה נעשה, מה נבוא לפה? האדמה שאני לא מוציאה פירות, אנחנו בבעיה. אבל כיוון שאנחנו רואי צאן, אז שם אין מראה, פה יש מראה, אנחנו באים לפה, ייגמר הרב, חוזרים לשם. אין לנו שום קביעות פה בארץ מצרים, לא רוצים להיות פה בארץ מצרים, אנחנו בסך הכל באנו לגור בארץ, באופן זמני. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור אביך ואחיך באו אליך, ארץ מצרים, לפניך היא. במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך. כלומר, שהתיישבו פה. אני מעוניין שהם יהיו חלק מהאומה המצרית. לא רק אורחים נבדים, לכאורה, ג'נטלמן. זה אומר לו, זה אביך, זה אחיך, זה לא אנשים זרים מהשוק. המדרש אומר שיוסף חשש שיגידו, הרי לא ידעו מי הוא, מאיפה הוא בא. הוא בא, הוא עבד, היה במצרים. אז יגידו, מצא לו 10 אנשים, אמר הם אחים שלי. לכן הוא רצה, הביא את כולם לפה, שראו כולם שבאמת 10 האלה הם מכובדים מאוד, הם היו מלאכים, שרים. אז פרעה אומר לו, זה אביך ואחיך, אתה הרי משנה למלך. זה לא נבדים, אורחים פורחים, באים הולכים. הושב אותם, את אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן, ועכשיו, מה זה אומר שהם רואי צאן? אומר פרעה, אני עכשיו רוצה לקבע אותם פה. אם הם רואי צאן, אין בעיה. הם יהיו רואים לכל המקנה שלי. מה זה המקנה שלי לפי חז"ל? באלוהים. זאת אומרת, הם יהיו בעצם הכהנים הגדולים של ארץ מצרים. נכון? זה רואי צאן. אם סוגדים לצאן, אז זה אומר שהם הופכים להיות עכשיו רואי הצאן, בעלי הצאן, הם הולכים להיות העילית של מצרים, העילית, האריסטוקרטיה, מעמד הכהונה המצרי. אז יש מחלוקת, אם את הפחותים או את החזקים. אז לפי מה שאמרנו, לכאורה יוסף אמור לקחת ולקח את הפחותים, מקצה אחד, את המקצה. כן. אז אנחנו, הפירוש שלנו זה לפי זה שהוא לקח את המוקצים יותר, את הפחות טובים, כדי להגיד לפרות, תעזוב אותם. לכן פרות באמת שהוא רואה מולו את חמשת השבטים היותר חלשים, במרכאות, אז אומר, אם יש, אם ידעת, הוא רואה מולו מי עומד, אז אומר, אם ידעת ויש בם אנשי חי, כלומר, יש לך עוד אחים, אולי יש לך אחים גיבורים יותר, אותם תשים, תראה מקנה לאשר לי. בסדר? אז מה יוצא מכאן? יוסף בהתחלה, באמת במהלך הזה, שזה גלות, ואם זה גלות, אז באים לפה זמנית והולכים, הולכים. וממילא צריך לקבע בתודעה של אחיו, של בני ישראל, את זה שזה גלות. ואתם רואי צאן, ואתם מקצה, ואתם באים פה רק לגור, ואתם צריכים להיבדל מהמצרים, ולגור במקום אחר, וליצור תועבה ביניכם לבין המצרים. כי לא יוכלו המצרים לאכול לחם את העברים, כמו שיוסף בעצמו, למרות המעמד הגבוה שלו, יצר את החיץ הזה בינו לבין כל השרים האחרים, ותמיד שומר על נבדלות. ומאלה, אתם לא באים פה לשום דבר, אלא רק לגור, תקופה מסוימת וחוזרים. וזה מובן יוסף. עברי אנוכי, תבונות גונבתי מארץ העברים. יוסף מודה בארצו, וזוכה ונקבר בארצו. כלומר, יוסף כל הזמן מחובר לארץ ישראל. מבחינתו, גם במעמד האדיר שהוא נמצא בו, שלא ירים איש את ידו ואת רגלו לכל ארץ מצרים בלדי דיבורו, דרביד הזהב על צברו, והוא הבעל הבית בפועל, גם במצב הזה יוסף תמיד זוכר מאיפה הוא בא ולאן הוא רוצה לחזור לארץ ישראל. פרו מנסה לעשות מהלך הפוך. תשמע, זה אביך, זה אחיך, זה לא ארחי פרחי, באים היום הולכים מחר, אתה פה מלך. ממלא, זה לא הם יראו רק את הטוב שלהם, אני אתן להם מעמד, אני אתן להם פה תפקיד משמעותי מאוד, שזה בעצם תפקיד הכהנים, התפקיד של האחראים על כל האריסטוקרטיה, על כל עבודת האלוהות, שזה בעצם עבודת האלילים, הוא לא, פרו לא מבדיל פה בין עבודת האלוקים האמיתית לבין עבודת האלילים, ואם יש בהם חי, ואם ידעת, ויש בהם אנשי חי, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. אבל רושב את אביך ואת אחיך. לא באים לגור, פה קבוע. ואז ויבא יוסף את יעקב אבי והימידהו לפני פרעה לברך יעקב את פרעה, ויאמר פרעה ליעקב כמה ימי שני חייך, ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה. יעקב יודע שעם כל החלומות של הבן שלו, יוסף, שזה אוטוטו נגמר הרעב, וחוזרים לארץ ישראל. נכון? זה החלום שלו, של יוסף. הוא כל הזמן זוכר את ארץ ישראל, לבלי אנוכי. הוא כל הזמן נבדל ועושה הפסק ברור בינו לבין המצרים. הוא לא אוכל עם כל השרים, הוא לא מתרועע איתם, הוא לא שותה יין. זאת אומרת, עם כל המעמד הגבוה שלו, במשך 22 שנה שהוא נמצא בגלות, הוא לא שותה יין, רק שהוא פוגש את האחים שלו, וישתו וישפרו עמו. אבל לפני כן לא. כמובן, שתיית יין זה מראה על מעמד מאוד גבוה, משמעותי, ככל שהיין יותר משובח. יוסף כל הזמן זוכר את ארץ ישראל, הוא לא מוכן בשום אופן להשלים עם זה, עם כל המעמד האדיר שלו והאושר שלו והכבוד והכל, מבחינתו הוא תמיד במגמה לחזור לארץ ישראל. אבל יעקב שמע נבואה, יעקב, יעקב, רדע מצרימה, וגם תמות שם, יוסף ישית ידוע לנך, כלומר, הולכים לתקופה משמעותית של גלות. ולכן יעקב, כשהוא אומר ימי מגוריי, אומר יעקב, בעצם אני, כל חיי, גם כשאני בארץ ישראל, אני בעצם גר. יעקב, הרב ציוד הקוק, זה חסדיק עם חי, אומר, יעקב הוא האבא של הגלות. הוא גולה מפני עשיו אחיו, ואחר כך הוא גולה, אמנם בצורה יותר מכובדת למצרים, אבל הוא יודע שהתפקיד שלו להביא את עם ישראל לתקופה של גלות משמעותית ארוכה, יש נבואה מפורשת, 400 שנה, ועבדו מבינו אותם 400 שנה, והוא מבין שכל חייו היו חיים של מגורים, כלומר של ניידות. ולכן יעקב לא זורע, בניגוד לאברהם שזורע, איך אנחנו יודעים שאברהם זרע? עוד רגע נגיע ליצחק, איך אנחנו יודעים שאברהם זרע? איפה כתוב? קודם כל חפר בארות. באר זה ביטוי של יחזוק בקרקע. הרי באר, כל מי שמכיר את הבארות, זה משהו רציני מאוד. זה לא היה להם מיקרופייל, שם אותו 5 דקות מוריד עד למטה. לחפור באר בעומק של 10 מטרים ולדפן אותה, זה משהו שמראה על קביעות משמעותית מאוד. ואברהם עושה את זה דווקא בארץ גרר. כלומר, במקומות שאולי יש איזה ספק, שהבעלות שלו שם הוא תוקע יסד. שם הוא כתוב לנו פורש, והייתה אברהם אשל. בבאר שבע, נכון? הוא נוטע עצים. כנראה זה לא רק אשל אחד. מה? השיער הזים זה יעקב במדבר. זה במדבר יעקב נוטע. בדרך. לא, שיטים. כן. הרזים לא, שיטים. הרזים זה מהצפון. נכון, אבל לא מהרזים של אברהם. לא, לא. זה מהצפון, מלבנון. מהלבנון. עוד אנחנו רואים שאברהם זרה, כי כתוב בעיר ריב בין רואה אברהם ובין רואה לוט. מה היה הריב? רואה לוט אומרים, כל השדות שלנו. רואה אברהם אומרים, לא, רק השדות של אברהם אפשר לקחת מהם, שדות אחרים לא. בסדר, דיברנו פעם על המחלוקת הזאת ביניהם. על כל פנים, זה אברהם, יצחק ודאי, זה כתוב. ועזרה אברהם, יצחק בארץ ההיא, בשנה ההיא, יצא 100 שערים, יש לו גם ברכה, גם זורע. יעקב לא זורע. הוא כן קונה חלקת אדמה, אבל זאת תהיה חלקת אדמה שתהיה קבר לבן שלו. איזה חלקת אדמה? במאה קציתה בשכם. אבל הוא לא זורע, הוא לא נוטע. והוא גם קונה לו את החלק שלו במערת המכפלה, של קריטילי, נותן את הכסף לאליפז ולעשה, וקונה את החלק שלו במערת המכפלה. אבל זה ארץ קברות אבותיו. לטעת את עצמו בארץ לא. למה? כי יעקב יודע מה התפקיד שלו. יעקב יודע שהתפקיד שלו להוריד את עם ישראל לגלות, ולמסור להם את הכוחות כדי לעבור אותה בשלום, ולחזור חזרה לארץ ישראל גוי גדול ועצום. ולכן יעקב אומר לפרעה, אם יש נמגוריי, אני כל חיי בעצם נבג. ולכן מעט ורעים. כי זה גלות. זה גלות של עם ישראל, לא רק של יעקב אבינו האיש, אלא שעם ישראל בכללו. ואז מה קורה? וישב יוסף, ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים. במיטב הארץ, בארץ רעמסס, כאשר סביבה פרעה. מה זה כאשר סביבה פרעה? כלומר, בעצם יוסף נכנע. הוא מבין, הוא לומד אצל אבא שלו, הוא מבין שהולכים פה לתקופה ארוכה, ארוכה, ארוכה. אז מה הוא עושה? הוא נותן להם לא מקום מקנה, אחוזה, ארץ אחוזה. יש הבדל בין ארץ בין שדה אחוזה לשדה מקנה. שדה מקנה זה מה שאתה קונה, חוזר ביובל, זה לא שלך לגמרי, זה דומה יותר לסחירות, קניין לזמן. שדה אחוזה, מה שנאחז בארץ, קובע את עצמך בארץ. ויושב יוסף, אז קודם כל הוא מושיב אותם, ונותן להם ארץ אחוזה, כמובן, אם כבר כך, אז צריך לתת במיטב הארץ, שפחות אלה הם תנאים טובים, בארץ רעמסס, וכאשר ציווה פרעה. זאת אומרת, הוא זורם עם הציווי של פרעה, בעצם במידה מסוימת כביכול שוכח את התפיסה שלו, את התורה שלו, את הרצון שלו, שהמציאות במצרים תהיה זמנית, וצריך לחזור לארץ ישראל בכל רגע נתון, להיות מוכנים על המזוודות, לחזור לארץ ישראל ברגע שנקבל את הפקודה. פקוד יפקוד אלוקים אתכם. זה בפרשת ויהיה. עכשיו אני רוצה להגיע לזה. אני כבר רוצה להגיע לזה. בסדר? וחלקי יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפייתיו, לחם הם בכל הארץ, כי כבד הרב מאוד. אז לזה אני רוצה להגיע עוד מעט. מה קורה בסוף הפרשה? פסוק שהתחלנו איתו. וישב ישראל בארץ מצרים. באמת, זה מה שהם עושים. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. זאת אומרת, עם ישראל קובע את מקומו בארץ מצרים. זהו. גמרנו. אנחנו קבועים בארץ מצרים. זה כמובן דבר מסוכן ביותר. למה זה מסוכן ביותר? כי אם אתה קובע את עצמך בגלות, ואתה לא שואף בכל רגע נתון לחזור לארץ ישראל, אז זה גם אתה עלול להישאר בגלות. טוב, יש פה סיבור? כן, אני שומע. שעת הפסוקים, נכון, שעת הפסוקים, נכון, השאלה היא נכונה, האם הגלות הזאת זאת גלות שאין ברירה בשביל ליצור, וכמו ששלמה המלך קורא לזה, כור הברזל, בשביל ליצור את עם ישראל במתכונת שלו, אני צריך להבין למה, זה דבר כזה, חייבים את הגלות, או שהגלות הזאת כן נובעת מחטא. חז"ל בדרך כלל חיפשו איפה נקודת הכשל של האבות הקדושים, אולי נקודת כשל קטנה מאוד, שרק למדרגתם היא בכלל כשל, שגרמה לגלות. חז"ל כבר מוצאים את זה אצל אברהם אבינו, על זה שאמר, במה ידע קיר השמה? ידוע תדע. ידוע תדע. אתה אמרת במה ידע קיר השמה, כלומר, החיבוש שלך לארץ ישראל, הוודאות שלך בקשר לארץ ישראל, לא הייתה מוחלטת כמו שמצופה מאברהם, לא כמו שמצופה מאיתנו, כמו שמצופה מאברהם, באותה רמה, זה אומר שצריך לצאת מארץ כדי לחזור אליה בצורה יותר טובה. ידוע תדע כי גר יזרחה. וכן אז זה הדרך. אבל על פניו נראה, מה זה מקובל? אם חזל אמרו זה מקובל. אבל על פניו נראה, על פניו נראה, אני אסביר, אני אשיך. נכון. על פניו נראה שיש מטרה מהותית, הכרחית, להוריד את עם ישראל לגלות. וכבר דיברנו על זה הרבה פעמים, נגיד את זה רק ממש על רגל אחת, קצה המזג, הסיבה היא להפוך את עם ישראל לעם של עבדים. אברהם, אב המון שנייה אחת, אברהם, אב המון גויים, כן? הוא הבעל הבית של כל העולם כולו, הוא הבעל הבית. שרה, לשון טהות, כן? לשון... וגם יצחק קוראת בריתו, יעקב וכו'. בעצם עם ישראל זה עם של בני חורים, זה עם של מלכים. עם שהוא לא יכול להיות עבד, אבל עם של מלכים הוא גם לא יכול להיות עבד לשם. ופה צריך איזשהו ניתוח, איזשהו עיצוב, דמות של עם ישראל מאוד מורכבת. מצד אחד להשאיר אותם עם קשה עורף, עם של שרים, עם של מלכים, כל ישראל בני מלכים הם. מצד שני להפוך אותם לעם של עבדי השם. איך אתה יכול להיות באותו נפש, אותה אומה, גם עבד, במהות שלך עבד, כי עבדי הם, כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ובצד שני להיות שר, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כלומר, ביחס לעולם, להרגיש, לחיות, להתנהל כמלכים, כשרים, כבעלי הבית על העולם. ומצד שני, ביחס הקדוש ברוך הוא כעבדים גמורים, נרצעים, תנועים לחלוטין. מאוד מורכב לעשות נפש כזאת, שהיא גם וגם. וזה נפש של מלך. חז"ל אומרים, מי זה מלך בעם ישראל? הגדרת המלך. מה הגדרה של מלך? זה לא כלכלן טוב, לא ביטחוניסט טוב, לא מצביא דגול. זה מי שאין לו אלא השם אלוקיו מעליו. זה הגדרה של מלך בעם ישראל. שאין לו אלא השם אלוקיו מעליו. זאת אומרת, זה אדם כזה, זה דוד המלך. עדינו העצמי. מצד אחד יכול להיות עדין כמו תולעת. אנחנו מה? אומרים משה ואהרון. ואנוכי עפר ועפר, אומר אברהם אבינו. ודוד אומר, ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזו ים, אני כלום. מצד שני, אחות העצני, והוא ב-800 חלל, בבת אחת, ובעוצמה אדירה מביא את עם ישראל אל מקומות שמעולם אף אחד לא חלם עליהם. וזה מאוד מאוד קשה לבנות נפש כזאת, לא רק יחידה, אלא נפש של עם כזה. שמצד אחד הוא מלא גבורה, מלא עוצמה, לא כמו שצערנו הרב היום, המחבלים עושים מאיתנו צחוק. יומם ולילה, אלא מלא עוצמה, וכל מי שמעיז להתקרב אליו, אינם כלבי יקום וכארי יתנשא, ואף אחד לא מעיז להתקרב בכלל בזמן אליו, בזמן שעם ישראל נזקק ומתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, עם של עבדים, עבדים, מוחלטים, שהם כנועים לחלוטין להשם יתברך. וזה מאוד מסובך, ובשביל זה עוזים למצרים. ומהגלות הזאת של מצרים, עם ישראל כל הזמן מתנועה ומתנודד בין העבדות המוחלטת לקדוש ברוך הוא, להפיכת העבדות הזאת לעבדות לבשר ודם, כן? כל הזמן מה הגויים יאמרו ומה הם יגידו עלינו, וכל הפנייה הזאת לגויים ההתגלותית הזאת, והפוך, להיות שרים, השרים גם זה נגד השם יתברך חס ושלום. זאת אומרת, אנחנו לא אכפת לנו כלום, וגם כופרים חס ושלום בקדוש ברוך הוא. כן, זה תנועה כזאת מתמדת של עם ישראל בנפש הלאומית של עם ישראל, שמאוד מאוד מסובך להביא אותה אל הנקודה הנכונה. וזה לוקח שנים. וזה היה מורכב 400 שנה, עם ישראל לא יכל לסבול את זה, ולכן יצא מוקדם מדי מהגלות. מוקדם מדי. אחרי 210 שנה, חז"ל אומרים שנשאר עדיין 190 שנה להשלים אותם, והגלות של מצרים הייתה כל כך עוצמתית, שון הקבלה הזה, רפח ניצוצין, אז הצליחו לתקן רק חלק מהם, את הרוב, אבל לא את הכל. ובשביל זה צריך עוד הרבה גלויות עד שעם ישראל יחזור, יבנה, יקנה לו את הנפש המיוחדת הזאת, שהיא עבד מוחלט מצד אחד השם יתברך, אבל מצד שני אין לו אלא השם אלוקיו עליו. טרות מוחלטת, מלכות טוטלית ביחס לעולם כולו. זה מאוד נכון, אבל בשביל זה לא היה צריך לצאת לגלות. בשביל זה היה מספיק לשלוח, נכון, נכון, הרעיון הזה של ללמד את המצרים, את ממלכת הכפירה הזאת, ללמד אותם מי הוא השם אלוקים, שלא ידעתי את השם וכו', זה מספיק היה לשלוח את משה, כמו שיונה הלך לנינווה, וזעזע אותם שם, אפשר לשלוח את משה והכל היה מסתדר. והיה נותן להם גם את המכות כמו שצריך, והכל היה מסתדר. יש פה איזה משהו שהוא מהותי לעם ישראל, ושיש לו את עם ישראל. מה? כן, 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 זה מה שאני אומר, הגלות נועדה בשבילנו, לא בשבילם. יש גם תועליות נכונות. כן, זה נכון שגם השליחות הזאת, ולא גלו ישראל, נכון, לא גלו ישראל לבין אומות העולם האלה כשהתווספו עליהם גרים, כלומר שיקחו את הכוחות השובים של אומות העולם ויתקנו אותם ויעלו אותם, אבל בסופו של דבר קודם כל הגלות נועדה בשבילנו. באמת? התכונה... או... אומר הרב קוק באיגרת פייטט, איגרת פייטט, באיגרות ראייה, חלק א', איגרת מוצלעה מאוד על העניין של העבדות. גם עבד לבשר ודם, אם הוא עבד במהות שלו, במהות הנפשית שלו, הוא שמח בעבדות שלו. אהבתי את אדוני, לא יצא חופשי. הוא רוצה להיות, הוא שמח. ואם האדון הוא אדון אגון, אדון שדואג לעבד שלו, ואם יש תקריות, תקרית אחת, אז הוא נותן לעבד את הקרית. אומר הרב קוק באיגרת, שעבדות יש בה משהו חיובי. למה? כי, אומר הרב, העולם בנוי מעשירים ועניים. בדיוק. היא מבטיחה את שלומו של העבד. אומר הרב, היום זה כבר לא קיים, אבל קיים באופנים אחרים. הוא מדבר על קורי הפחם. מה קורה עם קורי הפחם? הם לא עבדים. הם שכירי יום, או שכירי חודש, או שכירי שנה. אז בעל הבית מה אכפת לו? משלם להם את שכרם הזעום יום-יום. שם אותם בתנאים לא תנאים, בלי אוויר, בלי אוכל כמו שצריך, בלי חושך נוראי, וכמות המוות שהייתה שם, אנשים מתו שם כמו זבובים. באותו דבר כל הפועלים האלה שעשו את תעלת סואץ ואת תעלת זה, עשרות אלפים מתו שם. אומר הרב למה, כי מה אכפת לך? הוא מת, תביא פועל אחר. אבל אם הוא עבד שלך, שילמת עליו במיטב כספך, אתה תדאג לו. אתה תדאג לתנאים הפיזיים שלו, התנאים הנפשיים שלו, תדאג שיהיה לו אוכל, שיהיה לו מים, שיהיה לו, שהוא יהיה שמח. עבד שהוא לא שמח, הוא לא יכול לעבוד. כן? היום יש, היום, מה? נכון? זה לא... שאתה מתעלל בהם וזורק אותם. נכון? למה הקושים בארצות הברית כעבדים התנהלו אליהם גם בצורה אכזרית? כי המחיר שלהם היה נמוך מאוד. אז מה אכפת לי? שילמתי כמה גרושים, הכתום ילך, שילך לכלבים ואני אקח אחר. אבל אומר רב, העבדות יש בה משהו שהוא טוב לעבד. בתנאי שזאת נפש עבדותית, לכן אומר הרב, שנפש של חם, של כנען, זאת נפש כזאת שאם היא לא תהיה עבד, הוא יחריב את העולם. זה אנשים שהם צריכים להיות עבדים. הערבים הם דוגמה לדבר הזה. הערבים, כשאתה מראה להם שליטה, טוב להם. כשאתה נותן להם להרים את הראש, השם ירחם מה שקורה. אותו דבר גם הגרמנים חזל אומרים, שאם היו מוציאים להם את הזמה מהאף שלהם, אז הם יחריבו את כל העולם. לכן טוב שיהיו עבדים. לכן, המציאות הזאת של, זה נכון שעבד לבשר ודם, התנאים שלו כביכול פחות טובים מהתנאים של עבד להשם יתברך. ולהפך, עבדי, אומר רבי יהודה הלוי בשיר המפורסם, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. אבל עם ישראל זה עם של עבדים. דיברנו על זה בזמנו, למה ארץ ישראל נקראת ארץ כנען. כנען פירוש כנוע, עבד. זאת ארץ של עבדים. רק מי שהוא עבד להשם יכול להיות בארץ אותו. או מי שהוא עבד לעבדים, כלומר כנען, בינתיים, עד שהעבדים האמיתיים, עבדי השם יבואו פה לארץ ישראל, כנען שהוא עבד של העבדים האלה, של עם ישראל שלנו, הוא שומר על הארץ הזאת. על כדי כך, חז"ל אומרים שהם אפילו לא היו לוקחים, הם היו חסכנים כל כך, אפילו טיפה של שמן לא היה שם בסלט. למה? כדי שהכל יישאר לעם ישראל. כך הקדוש ברוך הוא סיבב. משך ה... 210 שנות גלות ועוד 40 שנות מדבר, 250 שנה, הכנענים פיתחו פה ובנו את הארץ, בתים אשר לא בנית, ארץ מלאה כל טוב, בתים אשר לא בנית, עברות אשר לא חצבת, עצים אשר לא נטעת, וכולי, הכל בא בשבילך. על כל פנים, עם ישראל יורד למצרים, ויוסף חושב שזה זמני. אומר לו יעקב, זה לא זמני, אני קיבלתי בנבואה, וסבא שלי קיבל בנבואה, יש פה משהו לעם ישראל לעשות בארץ הזאת, ולכן תשבו פה, תאחזו פה, זה הולך להיות ארוך, זה הולך להיות אולי קשה גם. יש מחלוקת במפרשים, האם היו צריכים כל מה להיות בתודעת זמניות כדי שלא יהיה את השיעבוד, או ודווקא בגלל שנאחזו לארץ אחוזה, אז זה לא היה סתם גלות אלא גם שיעבוד, או לא, זה מחלוקת. בכל מקרה, זה מה שיעקב אומר. כן, ברור, כי אם יעקב לא עולה לארץ ישראל, אז אחי הלכה גם עלו, אז גם לכם לא תעלו. לצערנו. כל המתים היהודים ב-210 שנה הם קבורים עד היום במצרים. הם לא פה איתנו. אבל יש תפקיד לגלות הזה. ויעקב אומר, תדע לך יוסף שבמקרה הזה פרעה צודק. ואתם צריכים לשבת, אנחנו צריכים לשבת פה תקופה עד שנקנה את העבדות הזו. אם כך, אומר יוסף, אני זורם עם המהלך הזה, ואני אפוך את כל העם הזה לבית עבדים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. מה זה בית עבדים? ממתי מצרים בית עבדים? בית מצרים הייתה האימפריה העולמית. גם חז"ל מתארים את זה, וגם ההיסטוריה, הממצאים הארכיאולוגיים וההיסטוריים מתארים את זה, שמצרים הייתה האימפריה הגדולה ביותר בעולם, החזקה העוצמתית ביותר בעולם, אי אפשר לקרוא לה בית עבדים. יכול להיות שהיו להם עבדים, אבל זה לא הגדרה של מצרים, בית עבדים. לא יכול להיות שזה הגדרה של מצרים, בית עבדים. הגדרה של מצרים זה ממלכה אדירה, אימפריה, שיש לה מלא עבדים. אבל זה לא הגדרה של הארץ הזאת, שהיא בית עבדים. מי הופך אותה לבית עבדים? יוסף, בפרשה שלנו. בפרשה שלנו, יוסף הופך אותה לבית עבדים. בעצם זה, אומר, זה עונה לנו על שאלה מעניינת שנחשפתי אליה, יש פורום רבנים, אז אחד הרבנים, הרב מצוא אריאל, שאל שם שאלה מאוד יפה, והביא כמה, והוא ועוד אחרים, הביאו כמה הערות בעניין הזה. לכאורה, וכבר ראו את זה גם אנשי כלכלה והיסטוריה, יוסף הוא אחד מהדוגמאות, לכאורה, למנהיגים הכי מושחתים שהיו בהיסטוריה. למה? יש סיפור בגמרא על שתי נשים שהיו הרות, שתי נשים הרות, היו בהיריון, והגיע יום הכיפורים, ושתיהם ריחו אוכל, ואחז אותם בולמוס, ומאוד מאוד היו זקוקות לאכול, נחשכו עיניהם עד כדי כך, כמעט התעלפו. מה הלכה אומרת? פיקוח נפש דוחה. מה לעשות? דוחה יום כיפור. אבל ההלכה אומרת לעשות דבר, לפני שבפועל מחללים את יום הכיפורים ואוכלים, ללחוש להם באוזן. יום כיפורים היום. אולי זה יעזור. אחת רחשו לה באוזן, ונרגעה. טוב, 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 נרגעה, נפתחו לה עיניים, אורו עיניה, בסדר. נחזיק מעמד עד סוף הטוב, הכל בסדר. נולד ממנה רבי יוחנן. השנייה לא נרגעה. אכלה. נולד ממנה אחד שמתחסים אליו בגמרא כרשם גדול מאוד. לא, שבתאי עוצר פרי. שבתאי עוצר פירות. זה סיפור אחר. אני מספר עכשיו סיפור אחר שהגמרא עושה. שבתאי עוצר פירות. מה היה השבתאי הזה עושה? בשנים של רעב, יהיה כמה אפשרות. או שהוא היה בשנים של צבא, קונה הרבה, ואז כשהם... הגיע שנה קצת בעייתית, היה מפקיע את המחירים ומוכר, והיה מעשיר מאוד. או, דרך אחרת שהוא היה עושה, זה נראה יותר פשט הגמרא, הוא היה יותר מונופול. ברגע שהתבואה יצאה לשוק, היה קונה, היה לו, היה שוק גדול, קונה את כל התבואה. זהו, אין תבואה בשוק. ועכשיו היה משחרר אותה במחירים גבוהים מאוד. היה מעלה את השערים, מפקיע השערים זה נקרא. רשע גדול. לעומתו היו שניים אחרים, אחד שמואל ואחד אבוא עד שמואל, שניהם המוראים. שהם היו עושים להפך. הגמרא אומרת שאבוא שמואל עשה יותר טוב משמואל. שמואל מה היה עושה? בגלל השבתאי וכל החבר'ה המושחתים האלה, היה קונה את הכל ומחלק לעניים. בחינם. כשהמחירים היו עולים, היה מחלק לעניים. הוא היה קונה הרבה שדות ומחלק לעניים בחינם. ומאוד. זאת אומרת, אבו עד השמונה יותר טוב מהבן שלו. מה הוא עשה? הוא מראש היה משחרר מלא תבואה לשוק. היה לו שדות גדולים, היה משחרר כדי להשאיר את המחירים נכונים. למה? כי יש כלל שאומר, כלל כלכלי, שהגמרא מביאה אותו תר עקבן בעל על. כלומר, השאר כיוון שעלה עלה, היום מדברים על יוקר המחיה ובעיקר על הדירות, האם יכול להיות שהמחירים ירדו? המחירים לא ירדו. אני מודיע לכם בזאת, תחזית כלכלית, המחירים לא הולכים לרדת. מכמה סיבות. אחד, אני לא מדבר עכשיו על הסיבות הכלכליות של זה, זה לא הנושא שלנו בשיעור בבית הכנסת, אבל כן, הגמרא אומרת, כתוב קודם כל שביקרית את הנשיכה יוקר יאמיר. אז אם כתוב שיוקר יאמיר, אז איך אתה חושב שאתה צריך להילחם בזה? זה כתוב, שהיוקר יאמר. דבר שני, הגמרא אומרת, שרה, כיוון דעה על השאר, כיוון שעלה, לא ירד, ירד פה, ירד שם, אבל לא ירד למה שהוא היה לפני כן. לכן אומרת הגמרא, אבו עדי שמואל היה יותר טוב מהבן שלו שמואל, שניהם היו צדיקים גמורים, למה? כי אבו עדי שמואל דאג לזה שהמחירים לא יעלו. שמואל דאג לזה שכשהמחירים יעלו, אז הוא יוכל לתת לעניים. אבל אבו עדי שמואל דאג לזה שהמחירים בכלל לא יעלו. בסדר? מה יוסף עושה? בדיוק הפוך. בשני הצבא הוא אוסף, 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 בסדר? אולי כולם עושים, אולי כולם חוגגים, לא יודע מה. ואז בשני הרעב, דופק להם מחירים, כמו שאומרים, בתוך שנתיים, מרוקן את כל ארץ מצרים מנחסיה, והכל הולך לשלטון. שלטון מושחת. בעצם הוא ניצל את המצוקה של הנתינים שלו, של העם, והפך אותם לעבדים. אנחנו נצפים הפוך. אז מה אתה
צריך?
אומר פרו להם, למה לא עשיתם מה שיוסף עשה? למה לא אספתם? אמרו לו, הוא גזר על התבואה שלנו שהיא תרכב. אז מה זה אומר? אז לא רק זה, יוסף היה יותר מתוחכם. הוא גם עשה תבואה וגם דאג של אחרים לא יהיה. הוא גזר עליהם שתרכב. זה שלטון מושחת. במקום לדאוג לנתינים שלו, מנצל את המצוקה שלהם, זה שבת יותר פירות לא ביחיד, זה בעוצמה, כן? על כל הזה, במקום זה, מה הוא עושה? הוא עושה, לפי חז"ל אפילו, לפי פחות מה שפרעה לפחות חשב, הוא אפילו גזר עליהם שהתבואה שלהם תרכיב, וזהו, ועכשיו הוא אומר להם, אין בעיה, אתם רוצים אוכל? תביאו כסף, גמר. ויתום כסף מארץ מצרים, מארץ כנען, רוקן אותם. אבל לנו לחם, למה נמות? אפס כסף. רגע, זה עוד רגע הוא ינייד אותם. עוד מעט, תראה מה הוא עושה להם. ויאמר יוסף, אבו מקנכם. מה זה המקנה של המצרים? נזכיר, זה האלוהים שלהם. זה הביטחון שלהם, זה העוצמה שלהם. זה לא עם של עבדים, אנחנו מדברים על העם של אימפריה, עם של מלכים, של בני מלכים. לוקח להם את המקנה. והיו את מקניהם יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים, ובמקנה אתון, ומקנה הבקר ובחמורים, וינעלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. כנראה המחירים שלו לא היו נמוכים. אם בן אדם צריך לאבד את כל כספו וכל חזם, מדובר על אימפריה עשירה. כן, שיוסף הוא ממציא הפירמידות. נכון, יוסף הוא ממציא הפירמידות. כעונש כביכול. ותיתום השנה היא, ויבואו אליו השנה השנית, ואמרו לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף, הוא מקנה הבהמה על אדוני, לא נשאר לפני אדוני, בלתי עם גביעתנו ואדמתנו. אז זהו, רוקנת אותנו עד סוף. נשאר לנו אנחנו והאדמה. האדמה מה זה? זה מה שהופך אותנו להיות אנשים בני חורים, שפחות יש לנו חלקת אדמה, שזה דבר שהוא נשאר, נכסה זה נאי זה, זה לא נאי זה, זה משהו שהוא ייתן לנו אחר כך, את האפשרות להשתקם מהמפולת הכלכלית הנוראית הזאת. אבל הם מבינים כבר מול מי יש להם עסק. אנחנו, הכל לכאורה, בסדר? רודן אכזר שמנצל את המצוקה של העם שלו, טוב, נזכיר שיוסף זה לא בדיוק העם שלו, יכול להיות שהוא מאוד שמח לנצל את המצוקה של המצרים, אבל זה גם משהו לא כל כך יפה, כי בסוף המצרים קיבלו אותך בזרועות פתוחות, עדיין לא בשיעבוד. מגיע להם על מה שהם עשו, אבל בוא נגיד, אם היינו הולכים עם אותם חוקרים שמתייחסים ככה על יוסף, כמו שאנחנו מתארים אותו עכשיו, כמובן כל שקר וכזב, אז מה תסביר למה, אבל היינו אומרים שהמצרים בצדק שעבדו את עם ישראל. כן? כשאמרו לו, אנחנו קיבלנו אותך בזרועות פתוחות, הפכנו אותך מעבד, שאחים שלך מכרו אותך לעבד, הפכנו אותך להיות משנה למלך. בלעדיך איש לא יזיז את ידו ואת רגלו. מינינו אותך בשביל מה? הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו, מינינו אותך בשביל לדאוג למי? לעם המצרי, מינינו אותך בשביל זה, נתנו לך רבית זהב, נתנו לך הכל. ובסוף מה אתה עושה? אתה מנצל את המצוקה שלנו, הופך את כולנו לעבדים, מנייד אותנו, מגלה אותנו. אז עכשיו, כשיוסף מת, וכבר הוא לא בא לבית, אז אנחנו לאחים שלך נראה לך מה, נראה להם מה זה. אנחנו נעשה להם את מה שאתה עשית לנו. אנחנו נשעבד אותם, אנחנו נענה אותם, אנחנו נזיז אותם, אנחנו נעשה להם מה שאתה עשית לנו, כפוי טובה אחד, נכון? לכאורה זה ממש, מה? זה ממש, המצרים צודקים, צדיקים אפילו. ממש צדיקים. ויוסף, רודן אכזר, שמנצל את המצוקה הנוראית של העם שלו. ודרך אגב, איפה יש לו כל כך הרבה תבועה? יש מפרשים אומרים שהוא לקח מס בתבועה. זאת אומרת, ויותר מזה, הוא נתן להם לאכול מהתבועה שלהם, אוכל בערים. כלומר, נתן להם, הוא לקח מהם את התבועה בימי הסבא, ואז הוא מחזיר להם אותה, תמורת, פושט אותה מכל נכסיהם. לכאורה, הפך מה שהתורה מצפה ממלך. הפך מה שהתורה מצפה מבן אדם באשר הוא אדם. נכון? עכשיו אני רוצה לומר יותר מזה. הכהנים, זה 70 פנים לתורה, זה לא הפירוש של חז"ל. חז"ל מפרשים שהכהנים, בסוף מה כתוב, את העם העביר אותו להרים, מקצה גבול מצרים ועד קצהו, זאת אומרת, הוא שובר אותם לחלוטין. זה אפרטהייד, זה טרנספר עצום. את כל העם, הוא דואג שאף אחד לא יישאר לגור במקום שהוא היה גר. הוא עושה שם בלגן אחד גדול, הופך אותם לאנשים תלושים מאדמתם, תלושים מנכסיהם, תלושים מכבודם, תלושים ממשפחותיהם ומחמולותיהם, תלושים מהשבטים שלהם ומהעמים שלהם ומהשפות שלהם, הופך את מצרים לחורבן אחד גדול. זה השליט המצרי, יוסף. רק אדמת הכהנים לא קנה. מי זה הכהנים? חז"ל אומרים הכומרים, אנחנו לא חולקים על זה, אבל 70 פנים לתורה, אז אנחנו מסבירים מי זה הכהנים? זה האחים שלו. אני מזכיר לכם שהם אנשי שרי המקנה, נכון? אם ראית אנשי חיל, הם שרי המקנה, תשים אותם שרי המקנה שלי. כלומר, הם הופך אותם לאריסטוקרטיה, לכהנים, את האדמה שלהם הוא לא קונה. הם היחידים שנשארים בארץ רמסס על האדמה שלהם, על המקום שלהם, הוא פותר אותם ממסים, הוא פותר אותם מכל גזירה שהיא, הוא מחלקל אותם, פותח את אוצרות המדינה ונותן לחבר'ה שלו, נכון? למקורבים. זה שלטון מושחת בכל קנה מידה שאפשר להסתכל עליו. אפילו פרעו לא חשב כנראה על התחכום הזה, איך להפוך את כולם ולשעבד את כולם, ולהפוך את האחים שלו לבני המלכים, לכהנים, לאלה שהם בעלי הבית. טוב, בכל זאת, תן משהו גם למצרים, בכל זאת הם קיבלו אותך בצורה יפה. טוב, אז התשובה היא, כמובן שיוסף, יוסף הצדיק, אי אפשר להגיד על הדברים כאלה, ועם ישראל אמון על זה שגם, גם ביחס לאומות העולם, אנחנו צריכים להתנהל בצורה הגונה, בצורה ישרה, כי חוכמתכם ובינכם לעיני עמים, ואמור רק עם חכם וגדול, ונבון הגוי הגדול הזה, עם ישראל הוא הקנה לעולם, כמו שהרב קוק אמר בוועדה, הייתה ועדה על הכותל. אחרי שהרב סגל תקע בכותל והיה פרעות ועניינים, אז היה פה ועדה, ועדת פיל וכל מיני ועדות שהאנגלים עשו, אז ביקשו מהרב קוק, כרב הראשי, הצ'יפרבי, הרב הראשי של ארץ ישראל, לבוא לדבר בוועדה. אנשי הסוכנות היהודית ניסו להניע אותו מזה. כי הם ידעו שהוא הולך, אמרו לו, תגיד שאנחנו מבטרים על הכותל וזה, שלא יהיה בלגן, פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה, גם צריך קצת שטחים וזה, תעזור. הרב קוק אמר בשום אופן לא. וקם בוועדה, והוא אפילו לא הסכים שהוועדה תבוא אליו. הוא אמר, אני אבוא לוועדה ואני אכריז קבל עם ועולם בשידור חי, שארץ ישראל של עם ישראל, והכותל הוא שלנו, והר הבית הוא שלנו, וכל האחרים פה הם אורחים, חלקם אולי רצויים, אבל רובם לא רצויים. והוא דיבר שם על דיבר על העניין הזה בגבורה גדולה ובאומץ גדול, נאום מאוד מאוד משמעותי. תוך הדברים, הוא אומר ללורד פיל, המכובד האנגלי, אומר לו, כשאבות אבותיך אכלו בננות על העצים, וקברו את הבנות שלהם חיים באדמה, אנחנו כבר הבאנו את התנ"ך לעולם. אז אתה מדבר איתי על מוסר? אנחנו הבאנו את המוסר הזה, מוסר לעולם. אם כן, לא יכול להיות שיוסף מתנהג בצורה, עדיין לא היה שיעבוד, עדיין לא היה ועבדון ועינו אותם. אז אפשר לומר שיוסף הקדים רפואה למכה והחליט לתת למצרים, לפחות להתחיל את העונש שלהם על מה שהם עתידים לעשות. אבל כנראה, סביר להניח שזו לא הסיבה שיוסף התנהל בצורה שהוא התנהל. מה הסיבה שיוסף עשה את כל המהלך האדיר הזה? באמת מהלך, תחשבו במושגים של היום, קחו לדוגמה את ארצות הברית. בסדר, מצרים שלה זה היה אימפריה בסדר גודל של ארצות הברית של היום. לא יודע אם בכמות האנשים, אבל קחו את ארצות הברית 300 מיליון איש, תתארו לעצמכם שהסגן של טראמפ, או טראמפ עצמו גם כן, עושה מהלך כזה כמו שתיארנו על יוסף. ואת כל האמריקאים, 300 מיליון אמריקאים, מעביר את כולם ממקום למקום, משגע אותם, תוך אותם לעבדים, קונה אותם, לא נשאר להם כלום. לא נכסה דניידה, לא נכסה דלא ניידה, שום כלום, לא כבוד, לא ארץ, לא כלום. הופך אותם לעבדים. למה יוסף עושה את הדבר הזה? תשובה אחת, יהיו עוד תשובות. תשובה אחת, יוסף יודע שמצרים צריכה להיות בית עבדים. אנוכי השם לוקחה שהוצאתיך מבית עבדים. בעצם המהות, ומאיפה הוא יודע את זה? הוא יודע מסבא רבא 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 שלו מנוח. חם החריב את העולם, גרם לזה שנוח לא יוכל ללכת יותר, ללדת יותר ילדים. ואבא שלו, נוח, מקלל אותו. אמנם את עיקר הכללה הוא מרכז בכנענים, אבל חז"ל אומרים שהכנענים והמצרים יש להם את אותה מהות של עבודה זרה במובן הכי תמה שלה, הכי עוצמתי שלה. חז"ל אומרים, הגמרא בחולין, דף יומי למדנו אותה, שכמדומני, או בסוף מנחות, חז"ל אומרים שכל עובדי העובדה, כל אומות העולם הם לא עובדי עבודה זרה באמת. הם עשה אבותיהם בידיהם. עבודה זרה עוצמתית, הטמאה, המושחתת, המרושעת, זאת שמנסה להכחיד שם השם מהעולם, זאת העבודה הזרה של המצרים ושל הכנענים. לכן, מה הוא עושה? הוא מרוקן את הכנענים, את ארץ כנען ואת מצרים, שתי הארצות האלה. את שני העמים האלה, את אותו חם, שהטומאה של חם מופיעה בעיקר בשני הילדים שלו, בכנען ובמצרים, ארץ של אנשים שחורים, חז"ל אומרים, הטומאה הזאת, אם לא יהפכו אותם לעבדים, יש להם מקום בעולם, לכנענים, לחמים. יש להם מקום בעולם, יש להם תפקיד חשוב מאוד בעולם. לבנות את העולם, לתת בו את הטוב שיש בהם. אבל הם חייבים להיות עבדים. וזה האיגרת שהרב קוק כותב, באיגרת פייטת, באיגרת א', שזה עמים מהסוג הזה שבשביל להפיק, שהם יפיקו מעצמם את הטוב האלוקי שמונח בהם, הם חייבים להיות עבדי עבדים. למי עבדים? למי שהוא עבד אמיתי. הם, אסור שהם יהיו עבדים לסתם אנשים. לא, הם צריכים להיות עבדים למישהו עבד השם. מזה עם ישראל. אם הם יהיו עבדי השם, יהיה להם חיים טובים מאוד. חיים מאושרים. חיים שהם ירגישו בהם את מלוא עוצמתם. עשי אולי שני העבדים שהכי ביטאו את המציאות הזאת, האידאה הזאת, זה אליעזר עבד אברהם, שזוכה ועומד, ככה מספרים חז"ל, וככה מספרים, גם בגמרא מספרים את זה, עומד על פתח גן עדן, על פתח מערת המכפלה, והיחיד שיכול לראות את האבות הקדושים יושבים במנוחתם, והשני, בימים הרבה יותר מאוחרים, טאבי, כן? טאבי שרבן גמליאל העריץ את העבד שלו, את טאבי, אבל השאיר אותו עבד, כן? הוא העריץ אותו, הוא קיבל עליו תנחומים, כי הוא בן מלך. הוא עבד שהוא בן מלך. למה? כי הוא מבטא את הטוב שבגזע החמי, את היופי שבגזע החמי. את היופי הזה שכשהוא מופיע בצורה של עבדות למישהו עבד השם, לעבדי השם, כלומר לעם ישראל, אז טוב להם וטוב לעולם, אהבתי את אדוני. לא יצא חופשי. אמנם זה מר שם על עבד עברי, אבל במובן המהותי, לעולם בהם תעבודו. כלומר, יש מצווה, יש איסור לשחרר עבד כנעני. למה? כי העולם הבא שלו, של העבד הזה, הוא תלוי בעולם הזה שלו, שהוא מחובר לשני אחיו האחרים, כן, יפת ושם ויפת, כשזה בעיקר מדבר על עם ישראל. ובעצם יוסף יודע שמדינת מצרים צריכה להפוך מאימפריה אדירה לבית עבדים במובן המלא של המילה. והוא יודע שזה לטובתם של המצרים, זה לא רק לטובת העולם, אלא לטובתם של המצרים. כי אם המצרים ימשיכו להיות אדונים, הם יחריבו את העולם כולו. חז"ל אומרים את זה בדומה גם על הגרמנים. הגמרא במסכת מגילה אומרת, דף י"ד, זממו אל תפק, זה גרמניה של יוון. יוון, הכוונה איטליה, זה גרמניה של אדום, סליחה, גרמניה של אדום, זה הגרמנים. הגרמנים יש להם הרבה תכונות טובות שהם יכולים לפעול לטובת העולם. הם מסודרים, הם שיטתיים, יש להם כל מיני יכולות. אבל אם הם בני חורין, פעמיים הם ניסו להחריב את העולם, והם, אם יהיה להם כוח, הם ינסו גם פעם שלישית. לא יעזור לו מרקל ולא שמרקל ולא כלום. הם ינסו גם פעם שלישית, מלחמת עולם שלישית, ברגע שהם יוכלו להרים את הראש. אז זו תכונה של עמים המלכיים, עמים כאלה שאם הם עבדים לשם ויפת, אז הם הדבר הכי טוב שיש להם ולעולם. אבל אם חס ושלום הם בעלי הבית, הם האימפריה, הם האדונים, הם יצאו והחריבו את כל העולם. וזה בעצם מה שיוסף יודע שהולך לקרות עם המצרים. ולכן הוא דואג להם. הוא הופך אותם לעבדים במובן הזה שהם עבדים למלך. הם לא עבדים אחד לשני. כן, עבדים של העניים לעשירים. כולם עבדים ישירים של המלך. המלך צריך לדאוג להם, ולכן הוא לא עושה מה שמקובל. הרי אם באמת, כמו שתיארנו את יוסף בהתחלה, הוא רודן, אכזר, מה הוא צריך לעשות? אתם עבדים, אתם תעבדו, תקבלו לחם ומים, כל התבועה הולכת למלך, כל התבועה הולכת למלך, כי אתם עבדים שלו, ימות העבד, נביא אחר. יוסף עושה מהלך מתוחכם מאוד. הוא הופך אותם לעבדים מכובדים. עבדים שהם בעלי בתים. עבדים שבמקום להיות אני מקבל רק שכר כעבד, אני אפילו לא, העבדים עליהם אפילו לא עריסים. עריס כמה מקבל? עריס ככה איכותי, מחצה. אבל בדרך כלל זה השליש או רביע. או אפילו חמישית. היה, אם המהלך של יוסף היה מהלך רודני, אכזרי, מה שהיה צריך לעשות, לתת להם במקרה הטוב חמישית אם בכלל, או רק לחם ומים, אבל נגיד שהוא רוצה להיות ג'נטלמן, נותן להם חמישית, וארבע ידות לפרו, למלך, לאדון, הוא עושה הפוך. חומש לאדון, וארבע חמישיות לפרו, להם. זה לא מעמד של עבדים, זה מעמד של בעל הבית, נכון? ארבע ידות הולכים אליהם, אפילו לא עריס. זה בדרך כלל מה שעריס, עריס נותן רבע, או שליש, או חומש לבעל לעצמו, ואת השאר נותן לבעל הבית, פה זה הפוך. הקרקע היא לא שלהם, הגוף לא שלהם, ובכל זאת הוא מתייחס אליהם כאל בעלי הבתים, כאל אדונים. מה זה אומר? זה אומר שכל המהלך הזה של יוסף הוא לא בא כדי להתאכזר אליהם, בהפך. הוא בא כדי לתת למצרים, לחמים האלה, הקושים המכוערים, כמו שחזל מתארים אותם, מכוערים בכוונה במעשים שלהם, העבודה זרה כל כך פנאה, הכל כך עוצמתית, שכל כך מרחיבה את העולם, אז יש אפשרות אחת פשוט להשמיד אותם. ואם אין ברירה יעשו את זה בכנענים, בכנענים המצווה תהיה להשמיד אותם, אין ברירה. כי התאומה שלהם כל כך גדולה, שאם הם לא עבדים, הם יחריבו את כל העולם מבחינה רוחנית וגם גשמית, ולכן יש מצווה להשמיד, להרוג ולאבד, לא תחיי כל נשמה, מצווה אכזרית מאוד. אבל אין ברירה, אחרת העולם יחרב. אבל אצל המצרים יוסף רוצה למנוע מהם להגיע למצב הזה שנצטרכו להשמיד אותם. ואז הוא הופך אותם בעצם להיות עבדים, אבל מכובדים, עבדים שהם בעלי בתים, עבדים שמתייחסים אליהם כאל בעל הבית, אתה תקבל ארבע חמישיות. אבל בתנאי שאתה תזכור שאתה עבד. אם לא תזכור את זה, ואתה תתחיל לשעבד את עובדי השם, את הכהנים, לפי מה שאמרנו שהכהנים זה בעצם בני ישראל, אם אתה תתחיל במקום להיות עבד לכהנים, אתה תתחיל לשעבד את הכהנים, התוצאה תהיה איומה ונוראה. ומה התוצאה תהיה? התוצאה תהיה, אנחנו מסיימים כבר, מה התוצאה תהיה אם אתם תהפכו, לא תלכו במהלך של יוסף, אלא תהפכו להיות אתם במקום עבדי עם ישראל, עובדי השם, ותהיו בעצם חלק מהופעת שם השם בעולם, אתם, ואז יהיה לכם כבוד, תהיו בעלי בתים, ויהיה לכם ברכה, ויוסף מביא, ויעקב מביא ברכה, ומפסיק הרעה, והנילוס עולה, והכל טוב ויפה, כגן השם כארץ מצרים, אם אתם לא תעשו את זה, מה שיקרה בסוף, זה חורבן טוטלי של מצרים. וזה מה שקורה, ברגע שיוסף מת, ואחיו מתים, והמצרים מרימים את הראש, וחושבים שהם בעלי הבתים, והם מתחילים לשבת עם ישראל, התוצאה תהיה חורבן טוטלי של מצרים. השמדה גמורה, לא נשאר כלום. בכל המכות הנוראות שהם חטפו, ובסוף גם בקריאת ים סוף שהם כולם טבעו שם. לא נשאר בהם עד אחד. למה? כי הם לא הלכו עם המהלך הזה של יוסף, שהיה מהלך לטובתם ולטובת העולם כולו. זה לא המהלך של רודן אכזרי, להפך. זה מהלך שיוסף עם החלומות שלו ועם הרוח הקודש שלו ידע שזה נכון להם ונכון לעולם כולו. הם לא הלכו עם המהלך הזה, אנחנו נפגענו מזה, הם נפגעו מזה, אבל הם נפגעו יותר מזה. הם הושמדו, מצרים הושמדה באופן טוטלי, ומאז מצרים בעצם הפכה להיות, אומנם אחר כך היה להם עוד כמה אירועים בזמן המלכים, אבל בסוף מצרים הושמדה, לפחות העם המצרי של אז הושמד בכל מקרה, ולכן מה שיוסף עושה פה זה מהלך כלכלי אדיר, שהוא לא מהלך כלכלי מקובל ונכון על פי היהדות, כשאתה מתייחס אל העם שלך, אלא מהלך שהוא נכון, לעם שצריך להיות עם של עבדים, ועל ידי כך יוציא את התור שבו לפועל. שבת שלום.